שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קס"ג מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בערך באמצע העמוד. דיברנו אתמול על איך אנחנו מונעים מהמלווה או הקונה להוסיף בשטר שורות לטובתו. אז אמרנו שבשביל זה העדים היו צריכים לחתום צמוד לתוכן השטר עצמו, מקסימום עם רווח של שורה אחת, אבל אם היה רווח של שתי שורות, זה כבר פוסל. אם זה רק שורה אחת, זה לא נורא אם הוא יוסיף, כי ממילא לא מתייחסים לשורה האחרונה. זה לגבי הרווח בין התוכן של השטר לבין העדות על השטר. אבל יש עוד חלק בשטר, שזה ההנפק. אמרנו שאם הלווה רוצה, הוא יכול לדרוש מהמלווה לקיים את השטר, שזה אומר שהוא צריך להוכיח שבאמת העדים האלו הם אמיתיים, או שהוא יביא אותם בעצמם, או שהוא יביא עדים שמכירים את הכתב שלהם. בכל אופן, אחרי שהיו עושים את הקיום בפני בייטין, אז בייטין היה מאשר את זה בתחתית השטר. והאישור הזה נקרא הנפק. אז היום נדבר על האם מותר שיהיה רווח בין החתימות של העדים על השטר לבין ההנפק של הבייטין על השטר, שזה היה מתחת לחתימות. אז בהתחלה הגמרא מביאה שרב אומר שמותר אפילו כמה שורות. ועכשיו הגמרא תשאל על רב למה הוא אומר שמותר, הרי לכאורה יש כמה חששות. חשש אחד זה שהוא יוסיף תוכן, חשש שני זה שהוא יגזור את השטר וייצור שטר חדש, נסביר את זה עוד רגע. אז החשש הראשון זה שהוא יוסיף תוכן, למרות שלמדנו בדפים האחרונים שאי אפשר להוסיף תוכן אחרי החתימה, אבל מסביר רבנו גרשום, אם הוא מוסיף תוכן אחרי החתימה ואחרי זה יש הנפק, אז אנחנו מניחים שההנפק הזה יישאר גם את מה שיש אחרי החתימה, כלומר שיוכל להוסיף תוכן. אז למה רב מרשה להשאיר רווח? אז אומרת הגמרא, באמת רב לא הרשה להשאיר רווח. מה שרב אמר שמותר להשאיר רווח זה רק אם הוא מטיית את אותו רווח. מטיית, הכוונה היא שהוא ממלא בדיו את הרווח, וככה אי אפשר להוסיף שם כלום. אבל באמת, להשאיר רווח חלק, גם פה אסור. אבל מיד שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהוא ממלא את זה בדיו, אז מה ההבדל בין הרווח הזה לבין הרווח, בין תוכן השטר לבין העדים, שעל זה דיברנו אתמול? למה שם אנחנו לא מתירים לומר שאפשר כמה רווח שהוא רוצה ורק שיוסיף דיו? אז עונה הגמרא הסבר קצת טכני. כלומר, עקרונית גם שם היה אפשר להשאיר רווח ולמלא אותו בדיו, ואין בעיה. הבעיה היא שהעדים שחותמים על השטר הם לא כולם כאלה תלמידי חכמים, ויכול להיות שהם יחשבו שמה שהם חותמים עליו זה בעצם על אותו מילוי דיו, אותו טיוט. מה הכוונה שהם התכוונו להעיד על המילוי דיו? יש בזה כמה פירושים. רשב"א מפרש, הכוונה היא שיכול להיות שהם התכוונו לחתום על זה שבאזור הזה של מילוי הדיו, פה אין תוכן. כך שבעל השטר לא יוכל להוסיף אחרי זה כלום. אבל אולי הם לא התכוונו לחתום על תוכן השטר עצמו. ולכן שם, ברווח שבין התוכן לבין העדים, אנחנו לא מרשים להשאיר רווח ולטיית, אלא חייבים להצמיד עד מקסימום של שורה אחת. לעומת זאת, הבייטין, הם יודעים את מה הם מאשרים, והם מאשרים את כל השטר ולא רק את הטיות, לכן אין לנו בעיה להשאיר טיות. אז בזה פתרנו את החשש הראשון, מה ימנע ממנו מלהוסיף תוכן, כי מטייטים. אבל עכשיו הגמרא, שלוש שורות לפני סוף העמוד, מעלה חשש שני. הרי עכשיו יש לו ביד שטר מקוים. הוא יכול לגזור את האזור של התוכן, להשאיר בידו את האזור של הטיות, כלומר אותו רווח עם המילוי דיו ומתחתיו את קיום השטר, את המילוי דיו הוא ימחק בבית, ויכתוב תוכן חדש וישים חתימות מזויפות, והנה יש לו שטר מזויף, מקוים על ידי בייטין. אז איך אתה מרשה לו ללכת הביתה עם שטר כזה שאפשר למלא בו תוכן אחר כך? עכשיו השאלה הזאת של הגמרא כאן על רב בנויה על עוד משהו שרב עצמו אמר בדף הבא. שם הרב אמר שמותר לקחת שטר משומש, למחוק אותו, ולכתוב עליו גם את התוכן וגם את החתימה. כלומר, אם גם התוכן וגם החתימה הם על חלק מחוק, זה בסדר. בדף הבא נראה למה זה בסדר ולמה אין ממה לחשוש. כרגע נקבל את זה כנתון. אז ממילא הוא ימחק את כל הטיות, ויכתוב על זה תוכן ועדים חדשים. אז הנה יש לו שטר עם קיום רשמי של בייטין, כשהתוכן והעדות הם שניהם על חלק מחוק, והוא יטען שככה כתבו את השטר כבר מההתחלה, ולפי רב בדף הבא זה אמור להיות כשר. אז למה רב כאן מרשה להשאיר רווח של טיות? אם הוא יכול למחוק את זה ולשים תוכן חדש וחתימות מזויפות. אז זה השאלה של הגמרא. לפני שנראה את התשובה, נראה רק שאלה של הראשונים. כולם שואלים, אם אתה חושש לזה, הרי אפשר לחשוש לזה בכל שטר. לאו דווקא שטר שיש בו טיות. כלומר, בכל שטר שבייטין כבר קימו אותו ויש בו הנפק, ילך המלווה הביתה, ימחוק את כל תוכן השטר, יכתוב שם משהו חדש, והנה יש לו שטר עם קיום. אז ברשב"א משמע שבאמת השאלה הזאת היא טובה לכל שטר, ותכף נראה את התשובה וגם התשובה טובה לכל שטר. לעומת זאת יש ראשונים אחרים שאומרים שפה אין את החשש הזה. נביא אחד מהם, הריד אומר שבשטר רגיל אנחנו לא חוששים שמישהו יעשה את זה. כי אם הוא עושה את זה הוא בעצם מוחק לעצמו את השטר לגמרי, ואם יתפסו אותו אז הוא יצא כרך מכאן ומכאן. אין לו לא את השטר החדש שהוא ניסה לעשות, וגם לא את השטר הישן, לכן לא סביר שמישהו יעשה את זה. לעומת זאת, בשטר שיש רווח בין העדות לבין ההנפק, הוא לא מוחק את השטר, אלא הוא יוצר לעצמו שני שטרות. כלומר, הוא גוזר מיד אחרי החתימה של העדים, אז יש לו שטר אחד ביד, והוא מנסה ליצור על ידי החלק התחתון של הדף, כלומר מילוי הדיו והאנפק, שטר חדש. אם הוא יצליח, מעולה. אם יתפסו אותו, אז הוא ילך על השטר הישן. לכן בזה כן חששו שהוא יעשה את זה, ולכן דווקא בזה הגמרא שאלה. בכל אופן, התשובה של הגמרא טובה גם לשטר שאין בו תיות. אז עכשיו עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אומרת הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב', הרי על מי אנחנו מדברים עכשיו? על רב. אבל כל השאלה היא רק בהנחה שרב הוא גם זה שאמר בדף קוף סמך ד' שמותר שהתוכן והעדות יהיו על חלק מחוק. אבל רב כהנה סובר שמי שאמר את זה זה לא רב, אלא שמואל, ואז ממילא אין לנו קושייה. אולי רב עצמו באמת סובר שאסור שגם העדות וגם התוכן יהיו על חלק מחוק, ואז בזה פתרנו את כל הבעיה. הוא לא יוכל למחוק ולכתוב שטר חדש. אבל לפי רב טוביומי שזה כן רב אמר את זה, וככה גם הסתם הדגמרה שנלמד מחר סוברת, שאם התוכן והעדות הם על מחוק זה מותר, אז מה עוצר אותו מלמחוק את התיות ולשים תוכן ועדים מזויפים ולהציג את זה כשטר מקוים בביתין? עונה הגמרא בשורה השלישית מעמוד ב', אמנם באמת אפשר שהתוכן והעדות יהיו על חלק מחוק, אבל במקרה כזה שמגיע לביתין שטר שהתוכן והעדות על חלק מחוק, אנחנו לא מקבלים את הקיום שיש כבר על השטר, אלא לפני הגבייה אנחנו דורשים ממנו לקיים את השטר עוד פעם. וככה נדע שבאמת זה הכתב והחתימה המקורית ולא דבר שהוא שינה אחרי זה. אז בינתיים ראינו שלפי רב מותר להשאיר רווח בהנחה שממלאים אותו בדיו, ואנחנו לא חוששים שהוא ימחק וישנה, כי אז ממילא נדרוש ממנו לקיים את השטר שוב. וזה סיימנו את החלק הראשון של הסוגיה. עכשיו, בשורה החמישית בעמוד ב' מביאה הגמרא את רבי יוחנן שלכאורה חולק על רב. רבי יוחנן אומר שאסור להשאיר רווח בין העדות לבין ההנפק, ואפילו לא שורה אחת. כלומר, זה יותר חמור ממה שאמרנו לגבי הרווח בין התוכן לבין העדים. פה אפילו שורה אחת אסור. יש מחלוקת בראשונים האם רבי יוחנן באמת חולק על רב או לא. אנחנו נלך כאן לפי הריטב"א והרמב"ם שהוא לא בא לחלוק על רב, אלא רבי יוחנן דיבר על מקרה שבאמת לא מילאו בדיו. אם לא מילאו בדיו, אז אסור שיהיה רווח. אז מבחינת רב זה בסדר גמור. אבל מה רבי יוחנן אמר? הוא אמר שאם לא מילאו בדיו, אסור להשאיר רווח ואפילו לא שורה אחת. אז עכשיו שואלת הגמרא, ובזה נסיים, למה לגבי הרווח בין התוכן לבין העדות אמרנו ששורה אחת כן מותר? וכאן אנחנו אומרים שאם אין מילוי דיו, אז אפילו שורה אחת אסור. מה ההבדל? למה בין התוכן לעדים אנחנו לא מפחדים שהוא יוסיף עוד שורה, ובין העדים לבין ההנפק אנחנו מפחדים שהוא יוסיף עוד שורה? עכשיו ניסחנו כך את השאלה, אבל זה לא בדיוק השאלה של הגמרא. הגמרא כנראה מניחה שאם הוא סתם יכתוב עוד שורה בין העדים לבין ההנפק, ממילא לא נתייחס לזה, כמו שלא מתייחסים לשורה האחרונה בתוכן של השטר עצמו. אז אם רק זה היה החשש, אז באמת לא היה הבדל בין שני הדברים, ובשניהם היינו מרשים להשאיר שורה אחת רווח. אלא הגמרא שואלת על חשש אחר. הוא יכול לקחת את השטר, לגזור את כל החלק של התוכן והעדות, ולהשאיר רק את אותה שורה אחת רווח, ואחרי זה ההנפק, ולכתוב משהו באותה שורה ולחתום גם באותה שורה. ואין בעיה שיש שטר שכל כולו בשורה אחת, גם התוכן וגם העדות. אז זה החשש של מה שהוא יעשה בין העדות לבין ההנפק. למה אנחנו לא חוששים מאותו דבר בדיוק שהוא יעשה את זה בין התוכן לבין העדים? כלומר, יש לו שם שורה אחת ריקה. הוא יגזור את כל התוכן של השטר עד אותה שורה ריקה, ובאותה שורה הוא יכתוב מה שהוא רוצה. עונה הגמרא, יש הבדל. אם הוא יעשה את זה לפני ההנפק, אז יוצא שיש לו באותה שורה גם את התוכן וגם את העדות. לעומת זאת, אם הוא יעשה את זה לפני החתימות, אז יש לו בשורה אחת את התוכן, אבל את העדות רק בשורה אחרי זה. את זה כבר אנחנו לא יכולים לקבל, כי שורה אחרונה בתוכן אנחנו לא מקבלים, וגם אם הוא יוסיף באותה שורה חתימות, ויהיה לו חתימות גם בשורה של התוכן וגם מיד אחרי זה, אז אנחנו נדרוש ממנו לקיים גם את העדים שבשורה של התוכן. ממילא כיוון שבאותה שורה שמיד אחרי התוכן הוא לא יצליח לרמות, אז לכן מותר להשאיר שם שורה אחת רווח. לעומת זאת ברווח שבין העדות לבין ההנפק, שם אסור להשאיר אפילו שורה אחת רווח, אם לא מילאו אותה בדיו. ובזה הגענו לשתי שורות לפני סוף, קוף סמך ג' עמוד ב', נסכם מרד מה שראינו היום. דיברנו על הרווח שבין החתימות לבין ההנפק, אמרנו שלפי רב מותר להשאיר רווח, העיקר שהוא מתיית, כלומר ממלא בדיו. לעומת זאת בין התוכן לבין העדים, אסור רווח של יותר שורה אחת, אפילו אם הוא ממלא בדיו, כי שם היכולת שהעדים יבינו שהם מעידים על התיות, וכאן ביתין לא מעידים על התיות, אלא על כל השטר. אחר כך שאלנו למה אין חשש שהוא יגזור את התוכן והעדים, וימחק את התיות ויכתוב שם מה שהוא רוצה. זה בהנחה שלפי רב אפשר לכתוב תוכן והעדים על מחוק, וענתה הגמרא שזה לא יעזור לו, כי ממילא נדרוש ממנו לקיים את השטר. ראינו שרבי יוחנן לא חולק על רב, הוא רק אומר שאם הוא לא עשה תיות, אז אפילו שורה אחת אסור. למה כאן אפילו שורה אחת אסור, ובין התוכן לבין העדים מותר שורה אחת, רק שתי שורות אסור? אז אמרנו שכאן יש חשש שהוא יגזור את כל התוכן והעדים, ובאותה שורה אחת הוא יכתוב גם תוכן וגם עדים. לעומת זאת, אם הוא יעשה את זה ברווח שבין התוכן לבין העדים, ממילא נדרוש ממנו לקיים את אותם עדים של אותה שורה, לכן הוא לא יוכל לזייף, כל טוב.